יום שלישי, פרשת שמואל. שלום לכם ישראל. אנחנו מתחילים עם סיפור מעניין, דברים היסטוריים. כך הוסרה הסכנה שריחפה על צביונה החרדי של מושב תפרח לפני 60 שנה. זה התפרסם במאמר עינינו גל בתוך אוסף גיליונות מבית צוף, הוצאה לאור. מספר פה המספר שהוא שמע על הזכות הגדולה של המקימים והמייסדים של המקום, מושב תפרח. שלפני 60 שנה, היה סכנה עצומה לאמצעים תיומו, הסוכנות היהודית שפינה שם, כ-30 משפחות חילוניות, שעיקו בשורשים, גידלו בכבר דור שני, לעומת המשפחות החרדיות, שרבים מהבנים שלהם הלכו לגור בערים החרדיות, בני ברק וירושלים. פעם אחת התקיימה אספה מכריעה ביותר, על הצביון של היישוב, הבניית מגרשי תורה, מגרשי ספורט, ניהולו על פי התורה, ואז יהודי חסידי, שאור לב, רב חוסיד רב מאיר בינט זצ"ל, שהיה חם, מלא לעת לכל דבר שבקדושה, ועוד לפני האספה הוא התקשר לכל החברים שעקרו בתפרח, שהשתדלו לבוא לאספה לתת הקול שלהם לצד החרדי, אבל מחמת הריחוק של המקום הוא לא הצליח, היו גרים רחוק, לא הצליח להביא אותם. לצערו, לאחרי הספירה של הקולות, הוא רואה שהחילונים הם הרוב, ותפרח הולכת להיות מושבה חילונית כופרת, השם ירחם. זה הוא כבר לא יכול לסבול, הוא קם, דפק על השולחן, והתחיל לצעוק כנגדם. היום לא תהיה, תפרח נבנתה כעיירה חרדית, ככה היא תישאר. לא ייתכן שיחליסו בספור, זה שר חילולי שבת. לא ייתכן שיתעלמו מכוונת בוני המייסדיה. כך הוא ממשיך לשפוך בנעמת ליבו אש וגופרית נגד הרוב החילוני, עד שאחד ממשתתפי האספה היה חמום מוח, קם וסתר על הלחי שלו לעיני כולם. באותו רגע קפצו אנשי הסוכנות שהיו שם, והם אמרו שעל פי התקנון של המושב, כל אספה שבורצת באלימות, אז מתבטלות לאלתר כל ההחלטות שלה. ואז קבעו ישיבה נוספת, ובאספה הבאה כבר דאגו שיגיעו החברים עתיקים, וככה נשמר צביונה החרדי של תפרח. מי יכול לתאר איזה זכויות כבירות של כזה מעשה? צריך ללמוד מזה איזה כוח גדול, מונח בלצוק את האמת. אנחנו ממשיכים עם הסיפור האיומי. וישיון, ויח כסטרינום, ואחרי זה ואיתן סיפור רביתו לאישו. בענון שיח מובא שסיפור אגון הצדיק, כאבד סנטוב שליטה, שהוא שמע מאחד המכרים שלו סיפור נפלא ביותר על השגחה עליונה ובפרט בענייני שידוחים, שלאותו אדם היה לו בת שהגיעה לפרקת זמן רב, היא כבר הייתה בת 31, לא הצליחו למצוא את הזיווג האגון שלה. והשם עזר להם, הוציא אותם מצרה לרווחה, מאפלה לאור גדול, איך זה קרה? שהם זכו להרס את הבת שלהם עם בחור חשוב, כליל המעלות, שדות טובות, משפחה מיוחדת, ממש אין והגפן, אין והגפן, השמחה גדולה ביותר. הם ראו בחוש ובגלוי איך הקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים. הוא מספר שבשנת תש"ח, העניות והדחקות ששלטו בירושלים באופן מרחב, היו משפחות שהגיעו ממש לפת לחם, אז לא היו בתים בברזים עם מים, היו צריכים ללכת לתרוח, ללכת לבאר מים. השאיבה של המים עצמה גם הייתה צריכה בכרוכה וטרחה גדולה. לספר אותו יהודי שאבא שלו, אבא שלו היה ממונה על השאיבה של המים. פעם אחת, ביום הוא היה יורד לשוב, תמיד היו מחלקים לכל המשפחות, נפשות. כל משפחה כבר הביא הדלי, והיו שואבים את הדלי, ממלאים את הדלי, והיו שואבים את המים, ממלאים את הדלי. יום אחד הוא מספר, אחרי שאבא שלו עלה מהבאר, תוך התאמצות מרובה בירידה ועלייה, כן הרי הבאר הוא, זה היה נמוך, עמוק. אז הוא ראה שילד אחד בוכה, דרך את המורים, הוא שואל אותו למה אתה בוכה? אז הוא אומר לו, כבר שני ימים, לא הגיע לפה שלו טיפת מים, ממש הלשון נדבקת, הוא מרגיש שהוא לא ישתה עכשיו, הוא ימות השם לשמור. כשאבא שלי שמע את זה, הוא אמר לו, שהוא יורד בשבילו עוד פעם, כדי שיהיה לו מים לשתות, להתאמץ. את כל התמחה הגדולה הזאת בשביל הילד. הוא הביא לו כוס גדולה עם מים. הילד שתה לרווחה, לרוויה. ועודה לאבא שלי מאוד מקלב, הוא אמר לו, חיתני, תדע לך שהצלת את נפשי ממוות, כך הוא אמר לו. לפני שנתיים מספר היהודי, קיבלתי שיחת טלפון מאיזה יהודי מבוגר, יהודי זקן, הוא אמר לי שהוא שמע שיש לי שלא זה יכול בשידוכים, והוא רוצה לעזור בכל דרך אפשרי. אז הוא אומר, נתתי לו את הפרטים של הבת, ואז מציע הצעות, הצעות עלו ויעזרו, לא נראה לי שידוך פה קרוב. לפני שנה הציע אותו יהודי את הבחור הזה, שהבת שלי עכשיו התרסה איתו, והאדם היקר הזה פעל מעבר לקוחות, סיכל את המכשלות, ועשה כל מה שביכולתו כדי שהשידוך יצא לפועל, ואכן חפץ השם ביודע, והוא הצליח. כמובן ששמחתי, השמחה של המשפחה על קרש חכים, אבל השמחה של אותו יהודי שזכה להיות השטחן בשידוך הזה, הייתה לאין ארוך, שכן עכשיו הזדמן לו מן השמיים להביא את רגשי הטוב למיטיבו, ואותו אדם כבר שאתם כבר מבינים, היה לא אחר מאשר אותו ילד שאבא שלי הציל אותו לפני הרבה שנים במיטה של צנע. ואנחנו ממשיכים עם פעימה, מאלון למפעל יקרת שבס. אז יש פה רעיון עם אגון רבי שי ובר שליטה, מייסד ארגון מתנס חיים, הוא מספר איך הכל התחיל. אז מביאים פה קטע, מתוך הרעיון הנרחב לגילון יקרת שבס על פרשת שמויס. הוא אומר שלפני 12 שנים הוא בכלל ידע הפירוש למילה כליה. בחדר לא לימדו אותנו על הקריות. תראו את זה בחומש, בגמור בסוף ברוכה, שתי כליות יש לו לאדם, כליה ימנית יועצת טוב, כליה שמאל יועצת רע, יש כאן העץ הרע בכליות, אבל מה זה כליות? את זה לא ידעתי. בדרך אגב, הוא אומר, תופעה מעניינת, בהשתלות כליה שכמעט תמיד לוקחים מהתורם את הכליה השמאלית, וכמעט תמיד משתילים אותה בצד ימין של המקבל, כך שממש הופכים ליצרור ליצר טוב. טוב, בכל אופן הוא אומר, לא ידעתי מה זה. באותה תקופה הוא עסק בשתי תחומים במקביל. היה הרבה שנים רם בישיבה, וגם ביקשו ממנו לבוא לסייע באיזה ניהול של חיידר, תלמוד תורה. הוא היה טרוד, טרוד בניהול של הרפתות תלמוד תורה בארנוף. זה היו עיסוקים שדרשו המון שעות עבודה, אמר לפעמים הוא היה מגיע לעבודה 20 שעות ביממה. ואת החולשה שתקפו אותי אחרי את זה, הוא תולה בזה שהוא עובד קשה מדי. הוא אומר שהוא לא הלך לרופא עד שהוא הגיע למימדים של חולשה כל כך נוראים, שלא הצלחתי לטפס מהכביש למדרכה מרוב חולשה. הוא מספר שהלך לרופא, הוא מסתכל עליי מיד ושולחתי לחדר מיון, אני מגיע למיון בהדסה, בדיקה דם פשוטה הרתה שתוצאה קטסטרופלית, עד שהרופאים אמרו, לא יכול להיות, כנראה שהמכונה של הבדיקות דם מקולקלת. עשו בדיקה במכונה אחרת וראו אותו דבר, משהו שלא מצוי שאנשים מגיעים עם כזאת הוצאה ירודה של תפקוד כליות, ואז הגיעו למסקנה שהמכונה שמקולקלת זה אני. התחילו מיד דיאליזה, מהיום להיום. יצאתי מהבית ללמד בצהריים, אני מוצאת עצמי בעד דיאליזות חירות. עד כדי כך שאני מתקשר הביתה, אני מספר לרעייתי, שחזרתי מהעבודה שאני בעד דיאליזה. אני שואל את עצמי, דודה אליזה? אין לנו כזאת דודה. אמרתי לה, לא דודה אליזה, דיאליזה. התחלתי להסביר לה מה זה אומר, והיא נזכרה שפעם היא ראתה בבית חולים שלט למכון הדיאליזה. אז היא שואלת אותי, מי הלכת לבקר? אז אמרתי לה, לא הלכתי לבקר אף אחד, אני עצמי בדיאליזה. היא לא הבינה, לקח לה זמן עד שהיא קלטה את המציאות הקשה, שאני מטופל בדיאליזה להליכם. הייתה הפתעה מוחלטת, לא הפתעה כל כך מסרחת. וכך הוא אומר, מצאתי את עצמי קרוב לשנה במכון הדיאליזה של הבית חולים. בעזרת השם נעשה לי נס, כעבור תקופה שקצת פחות משנה, נמצא לי תורם, תורם כליה, וזה מדובר בתקופה שעוד לא הייתה מודעות בכלל, לתרומות של כליה. וברוך השם, היה לי איזה חבר שמקפיד דמעות שאני לא אפרסם את הזהות שלו, שהוא התנדב בימים, שאז לא הייתה לזה מודעות, נכנס לחדר ניתוח, תרם לי כליה, וברוך השם, אני מנסה, תודה בחובי, עד היום את הכליה שלו, היא מחיה אותי ברוך השם. כשחזרתי לחיים הנורמליים, היה ברור לי שאני לא משאיר את האחרים מאחור. באותו יום, אחרי התייעצות עם הרב אליושיב זצ"ל, פרשתי מהתפקיד שלי בניהול החדר, ומהתפקיד שלי כרם בישיבה, ואמרתי לכל השומעים שאני אלך להוציא את כל עם ישראל מהדיאליזה. כולם צחקו עליי. חשבו שהשתגעתי. אני זוכר את התגובה של הפרופסור איתן מור, הוא מנהל מחלקת ההשתלות בבלינסון. הוא סורב את האצבע על הרקה, כמו שאנשים נוהגים בעיתים מסוימים. הוא אמר, הרבה אנשים כמוך אמרו את זה, עזוב, לך תוציא את עם ישראל מהדיאליזה. איך? אז אמרתי לו, איך? אני אגיד לך, אני מאמין מאוד גדול בתארת נפשם, ככה עניתי לו, בגדלות רוחם של בני ארי, ברור לי שאם אנשים ידעו מה המשמעות של תרומת כליה, כמה קושי שזה, כמה הסיכון קטן, כמה זה היה החלמה, ולעומת זה ידעו כמה רע הסבל שמטופלי הדיאליזה, אין לי ספק שיהיו רבים שיעשו את זה. זה רק עניין של מודעות. ואז התחלנו פעילות הסברה על מנת להעלות את המודעות לתרומת כליה, וההיסטוריה מעידה על ההצלחה ברוך השם. ומתנת חיים קמה, אנחנו חוגגים בעזרת השם 10 שנים. והרעיון המלא כאמור הוא בעלי קרסבס. ואנחנו ממשיכים יעלומים מגדולי ישראל. סיפר הגאון רבי שמעון גרינימן, ראש ישיבה כפר גנים, הבן של הגאון רבי שמריהו גרינימן, בשם אבא שלו, שהחזון איש היה שומר בבית את כל הקבית לך, שהוא היה מקבל מקהל ההמונים שצבו על ביתו. החזון איש אמר לאבא, מספר רבי שמעון, שפתקים כאלה, שעליהם כתבו יהודים את האיסורים שלהם, שפכו בדרך הזאת את ליבם לפניי, איך אפשר להשליך אותם, לאבד אותם? הרי יש בזה בבחינת אש פחלפון ופסיכי, אדם שבא הביתה שלי להתאמץ, להעלות את הדברים על הכתב, צריך להתייחס לפתקים האלה בכל הכבוד הראוי. ואני מגלה לכם, ממשיך הגאון רבי שי ואומר, שהפתקים הללו אכן ישמרו על ידי אבא, והם שמורים וגנוזים עד היום הזה כהוראתו של החזון איש. ואת השלמה מעניינת, השלמה מעניינת לדברים האלה, אז ראינו בשם אחד מהתלמידים של מורן אגר קניבסקי, שספר הרב ברמן, פרסם ביתד נאמן, שביהודים ניסן הוא ראה רימות של פתקים ושמות על שולחן מורן אגרח קניבסקי, כאלו שכבר ענה להם מבוקשם, אז שאלתי אותו אם נשים אותם עם החמץ לסרוף, ואת חיים קניבסקי ישיב בנחרצות שלא עמד פתאום. הוא הוסיף שאצל החזון איש היה מקום מיוחד שמלא בפתקאות, ששמות שהכניסו לפניו. הרב פרנקל רצה לסרוף אותם כדי להקל, להקל על החזוניש, הוא אמר לחזוניש, אנשים עשו על זה את נפשם ואתה רוצה לשרוף את זה, ולכן הוא ציווה לגונזה. אנחנו ממשיכים פרשת השבוע, ונויכי יהיה פיכו, בספר הנפלא, שימושו של תוירו, של הרב ישראל אדון, אז הוא מביא שם תלמיד רבינו שמספר, שרבים סבורים שסדר רומו של מנהיג ציבור בני התויר עם הלב וגדוש בשעות של חיבוטים ולבטים בשעות הרות גורל, אבל הוא אומר, ממש לא כך שני הדברים. על שולחן מורן הרב אלישיב, בצהלים מונחים דרך קבע, גמרות, שראה אבותינו ושונים ואחרונים, בהם הוא היה עיקר העמל והעניין. גם בזמנים שבחלל האוויר התגולו שאלות קשות, כל הכרעה בין לכאן ולכאן נגע לחיי אנשים. הרבה אנשים. לא היה שום הפסק והלימוד, כל שאלה, ולו הקשה ביותר, היא לא תשא מקום. גם לזמן המיוחד שהיה אחד הימים, הרב אלישיב רצה כפי הנראה לחנך אותי, הוא מספר אותו אחד, במידת מנוחת הנפש, זה היה כששאלה קשה והרעת גורל עמדה לסדר רמה של היהדות החרדית. כל העיניים היו נשואות לפתח של בית רבינו שיחיה באותו שאלה. אני כשלעצמי מספר אותו אחד, לא ידעתי את נפשי. שחצי מה אמר רב אלישיב יגיד, אם יחיה לצד זה עם תוצאות כאלה, לצד אחר יהיה בעיות נוספות. והוא ידע, ואותו יום הייתי אצלו הבית, וידע היטב שבעוד שעות אחדות טובה השאלה, ייצצתי בפנים של התאומות שלו, ראיתי איך הם שלבים לחלוטין, כאילו זה היה רגיל. שאלתי אותו הרי, בעוד שעות לא יכלתי להתלתק, שאלתי אותו בעוד כמה שעות תגיע השאלה, מה רבינו מתכנן לענות? והרבי לא שיב, הפנים שלו לבשו, הרשת מבודחת, שחוק דק על ה... פנים שלו, והוא אומר לי כמעטל, יש לי קשר ישיר עם השמיים, מה שיגידו לי, זה מה שאני אעשה. זה מה שאני אומר. וזה הוא בעצם רצה לחנך אותי. רצה לחנך אותי בעניין הזה, שאדם מוטל על תפקיד אחד, לשבת ללמוד תורה. בכל עת, בכל רגע. ואם תבוא שאלה, זה תהיה השאלה הכי קשה. הרי שרק ברגע שתבוא השאלה, אז הוא יתחיל לחשוב עליה, לא לפני זה. הרכז את המחשבה, לפרוס כל הצדדים, ואז הוא יראה מה לעשות. ואז הוא ישקול את הצדדים ויכריע. מה יצא לחשוב על השאלה לפני שהיא מגיעה? הרי מצווה עשה מותר מוטלת אדם בכל רגע ורגע. הוא מספר שהיה במחיצות הרבה שנים, התגרה לי פעם טפח נפלא נוסף מהבניין האישות הנפלא שלו. הוא מספר שהרבה פעמים הרואה מוצא את עצמו עומד, מתפעל, שנתגלה עוד נדבך מהמעלות הנפלאות שלו. אבל יש נקודה מסוימת, נקודה אחת שהוא היה ממש משתאה ומשתומם. מידת ההשתוות הוא קרא לזה. יש כאלה שקראו לזה הסתכלות מפוקחת על המציאות. הוא הסביר. כל אדם יש ציור מעריצים, ואותם מעריצים עוד מביאים את ההרצה עצומה כלפיו, אז קשה לו קצת להסתכל על עצמו בהסתכלות מפוקחת. לפעמים מרוב ששומע דברים מפי אחרים, אז שמץ מהדברים ככה עושה את הדרך לליבו. אבל רבינו הכיר את הערך את עצמו וידע את הערך של עצמו וזהו. הוא עלה לו נסחף עם משהו שם מפי אחרים. והתכונה הגדולה שהייתה סביבו, זה לא נגע לו, לא נגע לו. אפילו שנאמרו בפניו שבחים, שבחים שנשמעו מפי גדולי ישראל מהדור הקודם ומהדור הזה, גם אז הוא נשאר בשוויון נפש. שריר בפנים שלו לא נע ולא זה. או שהוא היה מניף את ידו בתנועת ביטול. פעם אחת שהוא היה שרוי בחדווס המיוחדת, אז ניצל אחד מהתלמידים, ניצל את ההזדמנות, ועלה בפניו את ההקדמה המפורסמת של הלשם, זקנו המקובל האלויקי, שהוא מזכיר את הנכד, הילד, כמר רבי יוסף שלם השליטה, שעזר לו לכתוב את ההקדמה. רבינו אז לגיל בר מצווה. אני פה בסוגריים שהספר הזה, ספר הכללים, ספר קשה ביותר בין ששת כרכי הלשם. והלשם שבסוף ימיו היה כמעט סגין לאור ולא ראה כלום, ישב עם הנכד, הוא ישב עם הנכד והכתיב לו מילה במילה את ההקדמה הקשה, את כל צירופי השמות שיש בה, שבקלות אפשר לטעות בהעתקה משאין לו מושגים בעניינים שם. התגובה של הרבי לא שהפתיע אותו מאוד, הוא אמר לו, הסבא רוצה ללמד אותי כתיבה, זה מה שהוא רוצה ללמד אותי ככה בנימוק פשוט, לכאורה, תשטש את כל הרושם הגדול, כי בכל כולל בגיל מרמיצה, מסוגל לכתוב מפי הלשם, הקדמה כל כך מסובכת עם צירופי שמות הקדושים, שלא שייך לכתוב אותה בלי טעות, אלא אם כן, יש מושג במה מדובר. אז הוא אומר, הוא ממשיך להקשות עליו, הרי הסבא כותב שם, כמר, כמורנו רב, יש איתה איבא, סקוף ממרייש, יש אפשר למשליטה של זה תואר שלא נקצה בדרך כלל לילד בגיל 13, בגיל בר מצווה. אז הרבי לא שהוא אומר, נכון, משל מאוד מוזרה לשם משונה. טוב, והוא הזכיר את מה שנכתב שם בלשם, בהקדמה, אשר רז אותו, וגון וכולי, מורה להראות את אפשר למשליטה, שהיה כבר עורך צעיר, תחילת שנות ה-20. אז הוא חזר ואמר, שזה באמת לשון משונה, כתובים שם לשונות מוזרים. באותו יום ראו ששום תואר שכתבו עליו בעבר לא השפיע עליו. איך שלו לתארים הכתובים היו כיחס לדברים בלתי מובנים שהוא ראה בספר הלוך או בספר אחר של האחרונה. היה לפעמים שהמתחים שהיו כרוכים במלאכת הקודש של לחזות את התואר התגברו לא מסור. אז הוא מספר שהיה עולה אליו להשיח את ליבי והוא אמר לי, תדע לך כלל בחיים, כל הדברים שבעולם. צער, אלבונות, איסורים, צריכים להגיע רק עד הלב. ורק אתה תקבע מה ייכנס לך לתוך הלב. הלב של אדם הוא קודש. צריך לשמור עליו, לא לתת לשום דבר להיכנס, רק תורה ועבודת השם. אחד מקורבי רבינו היה רב צבי ויינמן, עד טוען רבני מפורסם. פעם אחת יעץ לו רבינו לא להמשיך בעבודה, כי הוא מתייסר באופן מוחלט לתיקים שהוא מנהל לוקח ללב. בצורה כזאת הוא לא יכול להצליח. רבינו הראה לו על הכפתור של החולצה ואומר לו, תכנס לתקים כמוני, עד הכפתור. לא לוקחים שום דבר ללב. את הלב צריך להשאיר פנוי לתורה. את כל שאר הדברים מחוץ ללב. אחד מגדולי מקורבי מורן סטייקלר, שהיה פסיכולוג במקצוע שלו, קיבל ממנו אגרות רבות בענייני רפואת הנפש, שהוא אחרי זה הוציא אותן בספר מיוחד. הגיע לשורו של רבינו בסימן השטיפרס בחורים. כשהוא יצא משם הוא אמר שהוא ממש משתומם, יהודי זקן ופלג, שכל השיעור יושבים לפניו צעירים, שרובם יכולים להיות נכדים ונינים שלו לפי הגיל. מקשים קושיות בלי הפסקה, והוא עצמו, הוא עצמו נשאר בכזאת הולכת הנפש, בכזה רוגע. גיל הזקנה אומר, שבדרך כלל מביא את חוסר סבלנות, רצינות, כעס, כאילו הרב אליושי מתהלך רגוע ושלם במנוחת נפש אין כמותה. שנת תשס"ח תחקק לבטח כאחד השנים הנהדרות של היהדות החרדית. השאלה שבה התלכד הציבור כולו סביב הוראת גדלי ישראל להמות ההפסד הכספי שהיה כרוך בזה. היה בתקופה של השתכללות הטכנולוגיה, עד אותה תקופה הטלפון הסלולר היה מיועד לשיחות. באותו זמן השתכללה הטכנולוגיה שכלול עצום. אפשר להתכתב, לצלם תמונות, לערוך שיחה. והדברים ידרדרו עד לכדי חיבור עם הכלי האינטרנט, את המבע המשוקעת שעלה מחיר לכל גדולי ישראל חרם עולם. העצר אורי לא שקט על שמריו, זה היה אחד משעות הגדולות שלו. עשרות ומאות משפחות ונקות עד עצם היום הזה את חייליהם, את בניהם ובנותיהם, שנשבו בקסמם של העצר הרע, וירדו מן הדרך הישרה האחרונה לאצלם. כיוון שהגיעו מהמעד נפש, החלו גדולי ישראל את הכסף, צריך להתמודד עם העצר הרע. שהצליח בתחבולות שלו להביא את כל מיסי העולם הזה לכיסו של כל אחד ואחד. הוקמה ועדת רבים מבחינת לעניין תקשורת, שלאחר מאבק קשה בחברות התקשורת הסלולרית, הצליחו להגיע אתם להסדר על טלפונים סלולריים כשרים מיוחדים לדיבור, בלי שום אופציה נוספת. גדולי ישראל הוציאו קול קורא שעושה את השימוש באותם טלפונים, לבני היהדות החרדית שימו במיטב כספם למען עתידם הרוחני שלהם ושל הילדים. התקופה הזאת תחקק לבטח כפנינה זוהרת וכתרה של היהדות החרדית, תקופה של קידוש השם שלא היה כמעט כדוגמתה. רבנו מורן הרב אליושיב עמד אז בשיא חור דחנית באותו מאבק. התחלה הורה לפרסם בשמו את העניין החמור שיש בהחזקת טלפון ליד בלתי קשר. איזה הוראה למנהלי מוסדות תורה לא לקבל למוסדות שלהם, ילדים שההורים שלהם מחזיקים בזה. המאבק הוכתר בהצלחה, אם בתחילת הדרך היו כאלה אנשים שפקפקו, מכוח הציות, הרי שהיהדות הנאמנה הוכיחה את עצמה כמי שמצאת ללא עוררים. אבל בתקופה של רבנו, שהתעסק עם זה, היה הוא מאיר כל הזמן מפלא ואומר, אני לא מבין איך אנשים לוקחים על עצמם בידיים מנוחס הנפש. איך הוא אומר, הוא חוזר כל פעם, שבאו לדון אותו בעיני הזה. לפני כל דיון היה מאיר על עצם המצאות של הטלפון, היה תמה על דור שלם. דור שלם שלוקח מעצמו בכוח, בידיים ממש, כמנוחת הנפש. שזה אחד היסודות העיקריים להצלחה בלימודותו. כל הדברים הנפלאים האלה הם מתוך הספר גדוי לשימושה. ואנחנו ממשיכים עם הדור סגולויס וישועס, ויירב ועום ויעצנו מאויז. זה הדרך אחד, זה נלקח מתוך הספר רב חיים. הדרך אחד בא למור מגרח קניאבסקי לבקש את הברכה, הוא אומר שמספר שנים חלפו, החזרה שלו, עד לא נולדו לו ילדים. אמר רב חיים, קניאבסקי, יש לי עצה בשבילך, שתחבר ספר חידושי תורה. טוב, אחרי תקופה הוא חזר, האברך לרב חיים קניאבסקי, והספר לו שהוא עסק עם מצוותו. הוציא לאור ספר חידושי תורה, באמת לא חלב זמן רב, וזכה לחבוק את הבן הבכור. והתעניין האב המאושר מה המקור לסגולה הזאת, ענה לו, חיים קניאבסקי, שהמקור בגמור בחולין, דף נ"ט, שהגמור אומרת שהמקור היא הנפשי מפרי פי איש תזבבית מים. אז רואים שדברי תורה נחשבים כצאצאיו של האדם. היה אדם נוסף שקיבל מרבנו את היסוד הזאת, וגם הוציא ספר, ונהיה אב תוך זמן קצר. אחרי זה הוציא את הספר במהדורה שנייה עם סודשים והוספות, נולד לעוד ילד. מהדורה שלישית, רווחה בן שלישי, ברביעית הוא לא התפלל להתבשר שגם ילד רביעית עומד להיוולד לו. אז הוא אמר לו, רב חיים קניאבסקי, לאבא של אותו אחד, תגיד לבן שלך שלפי מספר הספרים שיוציא, ככה יהיו מספר הילדים שלו. ועכשיו אנחנו עוברים למדון מפלא השוק היומי. יש לנו פה שאלה משולחנו של הרבגון, רבות חלבי שוורצפול שליטה. מוירי רואה בנות שמחה מודיעין אליד. השאלה היא שהוא נשאל על אדם שלבא מחבר שלו, ועמל ונפטר, אחורו בלבנים שלו. האם מותר להם לגמול טובה התנאה או לתת להם מתנות? או שכיוון שכיום הוא חייב להם את ההלוואה, זה כבר נחשב קריליס. אז התשובה היא שאם הוא בתוך זמן הפירון שנקצב על ידי האבא, על ידי המלווה, אז בפשטות אין איסור בזקפה היורשים, כי המויס, המתנת המועד זה מכך היורשים, ככה הם גבוה גם בשער ישר. אבל אם עבר הזמן והוא מתעכב לשלם ליורשים, בזה כבר אסור לתת להם ריבית. דוסמו שכתב שאחד שלח לו סכום כסף כפירון על חוב ישן, שחותנו היה חייב לאבא שלו, לאבא של רבי משה פיינשטיין, הוא דן בשיעור המטבע שהתחלף, הוא אמר שהיה פשוט לו שנוהג בזה איסור ריבית. כנראה שהתם הוא כיוון שהתעכב הרבה זמן אחרי הפטירה. אבל למה זה? כיוון שהוא לא מצאתי מפורש עוד, כותב הרבי זבורד, בדברי הפויסקים, אז אין להקל בזה, אלא יעשה שלב חכם. אבל אנחנו ממשיכים דפיים בהלוכה, אילו מלאכות אסורות כרוכות בקריאת נייר בשבת? והאם מותר לפתוח מעטפה בשבת? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נוכל לשמוע כולנו, שלוחה אחת בשיעורים מפי הרבנים הגאונים ולרוות נחת. וכדרכן נלמד גם אנחנו את ענייני הדפיים והלוכה, אנחנו אוחזים בסימן שלמן, סעיף י"ג בשעה טובה. אחת מלמדת מלאכות עשרות בשבת היא מלאכת הקוראה, שכשמה כן היא קריאת בד, אור, נייר וכיוצא בהם. ומדאורייתא אין איסור אלא בקריאה על מנת לספור, או שהיא עצמה מהווה תיקון. פעמים שהקריאה לא אסורה משום מלאכת קוראה, אלא משום איסור תיקון כלי של אחד מחלקי הקרא. אם הוא מקפיד לקרוע במידה מסוימת, אז הוא אומר גם על איסור מלאכת מחתך. בדבר שאין לדרך לחתוך אותו ביד, אז איסור חיתוך ביד ברבונו. מי שנמצא במקום שאין בו נייר טואלט חתוך, אלא רק גליל נייר שהוא לא חתוך, אז מותר להשתמש בו לפני כבוד הבריאות ולקרוא אותו בשינוי, כגון שיקרא אותו באמצעות המרפק. קלישה של פיסה מתוך גוש גדול של צנר גפן, זה לא ממש מחובר ולכאורה, אבל יש אומרים שזה עשו מדאורייתא משום מלאכת הפוצע, שהפירוש של המלאכה הזאת היא הפרדת חוטי בד דרוג כדי להשתמש באותו בד. יש אומרים שהיא אסורה, אם מדאורייתא דרבנן משום איסור תיקון קליש, הרי מכשיר את הפיסה הזאת לשימוש. ויש אומרים שהאסורה, משום מלאכת קריאה, זה הסיבה לאסור. יש שצידדו לומר שאין לפעולה הזאת חשיבות של מלאכה, דהיינו, לא של מלאכת קורה ולא של תיקון כלי, וגם לא מדרבנן, אבל כתבו שלמעשה אין להקל, כמובן שהאחרונות שצידדו לאסור את הפעולה הזאת מדאורייתא. קריאה של מעטפה בשביל להוציא מכתב שבתוכו, יש אומרים שזה אסור מדאורייתא, יש אומרים מדרבנן, או בגלל מלאכת קורה, או מצד תיקון כלי. יש מי שמתירים לקרוא אותו באופן שהיא לא תהיה ראויה לשימוש. המעטפה, אבל אם היא תהיה ראויה לשימוש, כגון להניח בתוך הדף למשמרת, זה אסור לקרוא, גם אם הוא מתכונן להשליך את זה להפך לאלתר, וחשש שם הוא מפתח מעטפה כדי להשתמש בה, שזו פעולה אסורה לכל הדעות. פסיכת מכתב שאינו סגור בתוך מעטפה, אלא שולב מודבקים, זה אסור לכל הדעות, מדאורייתא או מדרבנן. עד כאן דפיים בהלוכה, ומה שנלמד היום בעזרת השם. וכעת נחזור על מה שלמדנו אתמול, איסוף פירות בשער גדולי קרקע להרמה, או לתוך כלי, או איסוף של מספר הרמות להרמה אחת, שהאיסוף מתבצע בקום גידולו, יש בו איסור מלאכת מאמר. פירות שהתפזרו בחצר, שזה לא מקום גידול הפירות, גם שאין בהן איסור מלאכת מאמר, איסור מדרבון לאסוף אותן, משום עובדים בחול, דהיינו שפעולה הזאת היא כדרך המלאקטים, פירות בשדה. קריא, צמיחה, משאב של סבן, כעצב בהם, שמולג בנוצות, ספוג ובד, ויצא מהם המילי בשבת, יותר להחזיר, אבל אסור למלא אותם בשבת בפעם הראשונה, משום איסור תיקון כלי. עד כאן בעניין הזה, וכדרכנו, נפליג 100 ימים אחורה, ונזכר במה שלמדנו, לגבי בעלי חיים, שהמזונות שלהם לא מצויים להם, וזה מוטל על הבעלים, כגון תרנגולים, דגי נוי, יהיה מותר לבעלים להכיל אותם בשבת, וייתכן גם שלכל אדם יהיה מותר להכיל בעלי חיים ששולחים לישראל. אלא שבשעת האכלה צריך להיזהר, לא להזיז אפילו אחד מעבריו של בעל הבית, כבר שהוא מוקצה. אם אין לו כוונה להזיז אותו ושהוא תוחב לפה שלו מאכל, על ידי זה מתנועע, זה כבר נקרא פלטון מן הצד, ויהיה מותר. כי אם כדי להכיל, מוכרח להזיז אותו, במידה ולא יאכל אז יהיה קרוב וצר בעלי חיים בחצית כספי, שם יהיה מותר להזיז אותו כפי הנדרש. דף היום מתלמוד דבלי, מה קרה לאבק של רובה? מה עושים עם קוץ? ומי היה המומחה הגדל בטריפס? לקח ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת חולין, דף כופחת. אנחנו כבר יודעים שבשלוחה שתיים יוכל לשמוע שיעור הנפלא מפי הרבנים הגאונים ולרוות נחת ולדעת את השס. ועכשיו אנחנו מגיעים לקראת סיום למדור הנפלא, חפץ עמו חיים, חפץ חיים יומי. רבו ישראל, אתם הרבה יותר מוזמנים להצטרף אלינו ללימוד היומי, ללימוד היומי בספר חפץ חיים. בואו, יש הרבה מקום. אתמול עסקנו באתר לקבל רכילות מאדם שנאמן אל השומעת לשני עדים. וראינו גם שמלבד התנאים הרבים שנדרשים לאתר הזה, מנינו ארבע התנאים, היום נקבל לא שייך בכלל. בהלכות שנלמד היום, חמוצה מביא אופן נוסף שיהיה מותר לקבל ולהאמין לרכילות, כשהשומע רואה על אותו אדם דבורים הניקורים, שמוכיחים שמה שהוא מספר עליו הוא אמת. אבל גם כאן יש שורה ארוכה של תנאים ליתר. א', שלא יהיה שום צד של זכות בדבר. ב', שתהיה הוכחה ממשית, ולא דבר שניכר קצת. ג', שלא יהיה שום צד זכות בזה. סליחה, ג', שתהיה תועלת לאבא, עבור אותו השומע בקבלה של הדברים. ד', שירת הדברים הנקרים בעצמו, ולא ישמע אותם מפי אחרים. אי, מותר לו רק להאמין בלב, אבל לא לספר לאחרים. וכאן מורך ובצחם הדבר שעורך שכוחתו בלשונו התאורה, שנכשלים בו בעבור נסינו הרבים. שמה, כשיש אנשים שיש להם סמך כלשהו סברה, שפלא נזיק אותם, אז הם עושים לעצמם דין. אומר לך ובצחם, זה טעות גמורה. כי גם שיש את כל התנאים הדרושים לדבורים הניקורים, זה לא יותר לשמוע ולהאמין, זה יותר רק לשמוע ולהאמין, אבל לא לעשות שום פעולה כתוצאה מזה. בשביל להוציא ממון, למשל, לא מועיל ליתר של דבורים הניקורים, כמו שבדין נפושס, הגמרא אומרת בסנהדרין, אפילו ראו אדם שרץ אחרי חברו לחורבה, ורצו אחריו, ומצאו אותו עומד על גבי חברו ההרוג, עם סכין בידו ודם מטפטף ממנה, אפשר להרוג אותו לצמח זה, כי על פי שני ידים אף הוא דבר אומר אותו תורה. אותו דבר אומר חפץ חיים בדיני ממונות. דוגמה שהוא מביא לזה היא שאם אחד יש לו עזק לעסקו מצד מלשים וכדומה, ויש לו על ישראל דבור המניקורם שהוא עשה לו את הדבר הזה, אז זה הסמך, הוא הולך אחר כך ומלשים אותו גם כן. כי מרגל ומומה ידיעים שאם אחד ילשין על חבר שלו מותר, הוא גם כן אחר כך להלשין אותו. ובאמת אומר חפץ חיים, הוא טעות גמור, והוא מבאר, שמלבד שאסור לעשות שום פעולה לשם מקום או גרידר, ורק כדי להציל את אמונו, ורק שאי אפשר להציג באופן אחר, גם אי אפשר כלל לסמוך בדיני אמונו את הדבור המניקורים, אלא צריכים עדות של שני עדים בבית דין. הקדוש ברוך הוא יציל אותנו מכל שנייה ודיבור של דבורים אסורים. ולסיום רבותיי, מדור נפלא, התחזקות יומית. היום זה היורצייד של המגיד דובנה, הגאון רבי יעקב ברזל קרנץ. המגיד דובנה המשיל פעם משל לרמאי שמוכר מרגליות בזול. זה כסיל, חושב שזה מציאה. מיד הוא משלם. אבל כשהוא בא לחכם לשאול על טיב המחר, אז הוא אומר לו שחכה למחר, לאור השמש. וכשמאיר היום, מרגישים שהיהלומים צמויים. ככה היצרור מסית את האדם לחטאים. הוא אומר שזה מצווה. אז הכסיל מיד שומע על היצע שלו. הכסיל שומע על היצע שלו מיד. ויצעת חזל, מושכהו למסמי ברש, ואחרי הלימוד, יהיו עיניך זכיר. נשתדל רבותיי, לפני הדיבור, לא לקבע בעצמנו שזה מותר אפילו בלמצווה, אלא נבדוק היטב שאין בזה איסור על פי כל כלי הלכה. כשבוכר בעזרנו, והבא לתאר, נשאים באדם. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולנו המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה באופריות ובשמיות, ובכל אשר נפנה, בכל כבשלה.